בוא בקמא דף ממח. אנחנו מתחילים שש שורות מסוף העמוד הקודם. הגמרא עכשיו מסתפקת. ראינו במשנה מחלוקת בין רבנן לרבי. כשבן אדם, כשבעל הבית מרשה למישהו להכניס לשם פירות, או קדרות, או שור, רבנן אומרים, מסתומה הוא קיבל על עצמו לשמור, שהשור שלו לא יבוא ויוכל את הגדרות של האורח, יזיק לגדרות של האורח, או יוכל את הפירות. רבי אומר לו, מסתומה הוא לא קיבל על עצמו שמירה. שואלת עכשיו הגמרא, מה הדין מסתומה לרבנן, או לרבי כשהוא קיבל מפורש על עצמו שמירה? האם הוא גם קיבל על עצמו לשמור, שלא יבוא מישהו מבחוץ ויזיק לדברים של האורח? היבעיה לרו. איך דקביל עלי נתירותה? מסתומה לרבנן או בפירוש לרבי. מה הוא? דנפשי הוא דקביל עלי. דווקא שהשור של בעל הבית לא יזיק לפירות ולשור ולקדרות. עוד דילמה, אפילו נתירותה דאלמה קביל עלי. שמשהו מבחוץ לא יבוא ויזיק לזה, הוא נהיה שומר. תושמה, דתני רב יהודה בר סימון בנזקין דבי קרנה. קרנה היה לו סדר נזקין. אז שמה הביא ברייטה, כתוב בשם רב יהודה בר סימון. רב יהודה בר סימון הביא את הברייטה הזאת. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות. הוא בא שור ממקום אחר, לא השור של בעל הבית. והחלן פתור. ואם הכניס ברשות, חייב. על מי אמרת פטור ועל מי אמרת חייב? מן פטור ומן חייב? לכאורה עליו פטור בעל חצר. וגם חייב, חייב בעל החצר. רואים שבעל החצר קיבל עליו שמירה גם שלא יבואו מזיקים מבחוץ. אמרה לא. פטור בעל השור וחייב בעל השור. היינו השור השלישי שנכנס לפה, שור של האדם השלישי, שנכנס לחצר לו שלו ואכל פירות. אם בעל הפירות הכניס אותם ברשות, בעל השור יהיה חייב, ואם הוא הכניס אותם שלא ברשות יהיה פטור. אז הגמרא שואלת, והיא בעל השור, מהי ברשות ומהי שלא ברשות יקה? מה זה משנה? בין כך, בעל השור נכנס למקום בלי רשות ואוכל פירות. אמרה, ברשות, הבל השן, ברשות הניזק. כי כיוון שיש לו רשות להכניס כאן את הפירות, זה נחשב כרשותו. ושאין ברשות הניזק חייבת, שלא ברשות. הבל השן ברשות הרבים. כי גם לשור וגם לפירות אין רשות להסתובב כאן. שאין ברשות הרבים פטורה. תושמה, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. ובא שור ממקום אחר ונגחו, פטור. ואם הכניס את השור הזה ברשות, חייב. מן פטור ומן חייב, לאו פטור בעל חצר וחייב בעל חצר. כי פה זה כבר לא שן שאתה יכול לחלק בין חוצר הניזק לשוסוריו, אם פה זה קרן. עונה הגמרא לא. פטור בעל השור וחייב בעל השור. אז אם ככה, יחי מהי ברשות ומהי שלא ברשותי, כמה הבדל? אמרי, אומני רבי טרפוני. שהוא אמרנו למען השוסובר, משונה קרן. קרן שהיא משונה. בחצר הניזק נזק שלם משלם. אז לכן. אם הוא הכניס לכאן את השור ברשות, אז השור שהזיק לו, הבל הקרן בחצר הניזק ומשלם נזק שלם. ואם הוא הכניס את זה שלא ברשות, הבל הקרן ברשות הרבים ולא משלם על החצי נזק. ומה שאמרנו פטור הכוונה, פטור מנזק שלם. אבל חצי נזק משלם. ספרת הגמרא, הייתה דאלתה למיפה באו ביתה. היא נכנסה ברשות לאפות באותו בית. עתה ברחה דמורי דביתה, הגיע העז של בעל הבית, אכלה ללישה, אכלה את הבצק, חביל התחמם העז ומת. חייבה רובה לשילום את דמי ברחה. רובה אמר שהאישה חייבת לשלם את דמי העז. אז הגמרא שואלת, למה פליגי הדרה? מה רובה חלק על מה שהבאנו בעמוד הקודם בשם רב, דאמר רב, הבלה שלא תאכל? רב אמר למעלה שאם הכנסתי פירות לאיזה מקום, אפילו בלי רשות, ובאה בהמה של בעל הבית ואכלה יותר מדי מהפירות והוזקה ומתה, אני פטור. כי הבהמה יש לה אינסטינקט טבעי לא לאכול מה שמזיק לה. אז למה רב פה מחייב? אמרי הוכיאשתו. הטעם איפה שרב דיבר זה שלא ברשות. אז ממילא, לא קביל עלי, לא קביל עלי נתירותה. בעל הפירות לא קיבל על עצמו אחריות לשמור על השור של בעל הבית, שלא יוזק. אז אם זה נזק נורמלי, אז הוא אחראי, הוא שם כאן פירות של תקלה, היא החליקה בהם, הוא חייב. אבל אם היא באה ואכלה, זה בעיה של השור שאכל. אבל האחה, האישה הזאת, נכנסה ברשות. קביל או קיבלה עליה נתירות. כיוון שהיא קיבלה להכניס רשות, קיבלה רשות להכניס את האיסה, היא חייבת לשמור על האיסה שלא תזיק לבעל הבית, לעז של בעל הבית. אז האמת היא שהתירוץ עוד לא נגמר. הגמרא שואלת ורק אחר כך היא תסיים את התירוץ. ומה ישנה מהאישה שנכנסה לתחום חיטין אצל בעל הבית שלא ברשות? ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור. והיא מוזגה בהמה חייבת. מה אתה מדייק? טעם עד שלא ברשות. אז היא חייבת על הנזק שיקרה לבהמת בעל הבית. הברשות פטור. לא אומרים שזה שהכניס את הפירות עכשיו אחראי לשמור שלא ינזק מזה השור של בעל הבית. אז הגמרא מסיימת את התירוץ ואומרת ככה. יש הבדל איזה רשות. אישה שמקבלת רשות להיכנס לתחון חיטים, היא מקבלת רשות להיכנס כאורחת. בעל הבית עדיין פה. הוא אחראי על השברים שלו. אבל כאן, שאישה מקבלת רשות להיכנס לאפות, לאפות על ידי שאישה לשה בצק, מתגלים זרועותיה. ולכן בעל הבית לא יכול להישאר כאן. זה לא צנוע, הוא חייב לצאת החוצה. ולכן, האישה שנשארת, היא בעצם לוקחת עכשיו אחריות לדאוג שלא ייגרם פה שום נזק. נקרא את זה בפנים. אמרי לתחון חיטים, כיוון דלא באה צניעותה, לא באה צניעותה מידי, לא באה מסל כמרוותה דחצר נפשיו. בעל החצר לא צריך לצאת, אז ממילא עלי דידי רמי נתירותה. בעל החצר ישמור את השור שלו, שלא יאכל יותר מדי. אבל פה שהיא נכנסה למיפה, כיוון דבאה היא צניעותה, היא צריכה צניעות. אז מרוותה דחצר מסל כנפשיו הולכים. הילכה חלה דידה רמי הנתירותה, ואם העז אכלה את הבצק, היא אחראית על הנזק של העז. אמרנו במשנה, הכניס שורו לחצר בעל הבית. אומר רובי. רובי אומר עכשיו כמה מימרות. הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. והשור הלך, התחיל להשתולל, חפר בבורות, שכינו מערות. בעל השור חיה בנזקי חצר. או בעל חצר חיה בנזקי הבור. אם אחר כך בעל החצר יפקיר את החצר שלו, ובני הרבים יעברו שם, זה נחשב שהוא יפקיר שם חצר עם בור, והוא יחי על הבור. אף אגב דאמה אמר, כי יכרה איש בור ולא שור בור. אם השור שלי יחפור בור ברשות הרבים, אני פטור. שמה זה ברשות הרבים? אחה, כיוון דאית לילה אלך למילויה ולא קומליה. לפני שהוא מפקיר את החצר שלו, מה אתה מפקיר חצר עם בורות? תמלא את הבורות. כמן דקר ידמי. זה היה בור שלו. כיוון שזה בחצר שלו. כשהוא מפקיר את הבור, מפקיר את החצר, הוא צריך לדאוג למלות ולסתום את הבורות. ואומרו והכניס שרו לחצר בעל הבית שלו ברשות והזיק את בעל הבית. או בעל הבית הוזק בו. הזיק הכוונה שהשור נכנס לבעל הבית. בין בכוונה, בין שלא בכוונה. הוזק, הכוונה שהשור עמד, ובעל הבית נתקל בו. אז ממילא הוא הוזק בו. חיה. רבץ, פטור. הגמרא מבינה מה הכוונה רבץ. אם הוא התיישב על איזה כלים, משבר אותם, פטור. הגמרא מתפלט, מה פירוש? משום דה רבץ פטור, למה שיהיה פטור? אמר רב פופה מאי רבץ שהרביץ גללים. ואחרי שהם נפלו ברצפה, ונתנפו כליו של בעל הבית. כל מיני חפצים התקלקלו בגללים האלה. דאב אל הגללים בור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. אומרת הגמרא, אז רש"י מדגיש דווקא כלים, אבל אם הוא בעצמו יוזק, אז יהיה חייב בעל השור. כי בור, אנחנו לא נגיד שבעל הגללים האלה, לא הוא חפר את הבור, השור שלו חפרה בו, השור שלו הטיל גללים. אז מילא איש בור ולא שור בו. זה לא נגיד. למה? כי מתי אומרים שכשהשור שלי חופר בור אני פטור, כשהוא חופר בור בשוטה רבים. זה בור שבכלל לא שלי. אבל כאן כשהוא מטיל גללים, הגללים שלי, אז אפילו אם אחר כך הפקרתי אותם, אני אחראי על זה. רש"י נותן דוגמה מהגמרות שלמדנו למעלה, נפלה גמלו ולא העמידה. אז זה נחשב בור. טוב, אומרת הגמרא, אני חילי שמואל דאמר כל תקלה בור, אלא לרב דאמר עד המפקר לי. אז כאן הוא לא מפקיר את הגללים, אז הוא בעל הבית של זה, זה ממונו, זה כמו שור. מהי כלה מימה? אמרה, סתם גללים מפקור המפקר לו. ואמרו, אדם שנכנס, נכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות, והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו, זה שנכנס חיה. הזיקו בעל הבית, בעל הבית הזיק לו בידיים, אפילו בלי כוונה, בעל הבית פטור. אומר רב פופה, לא אמרן שבעל הבית פטור, אלא דלא אבי ידע בי, שהוא בכלל לא ידע שהוא שם בחצר. לכן הוא הופתע, והזיק לו בטעות. אבל אבי ידע בי, אם בעל הבית ידע שנכנס לו אורח לחצר בלי רשות, בעל הבית חייב אפילו אם הוא הזיק לו בלי כוונה. מי טיימם שום דאמר לי, הנה ידעית לך רשות אלה הפוקי. האורח אומר לבעל הבית, יש לך רשות לזרוק אותי בחוץ, אבל להזוקי, להזיק לי, אין לך רלית לרשותי, אין לך רשותה. אז ממילא, גם בלא כוונה, בעל הבית צריך את אחראי לא להזיק לאורחים שיש לו בחצר. החידוש הזה שרוב ורב פופה כאן אומרי, שאם בעל הבית מזיק ברשות שלו, בלי שהוא ידע שאם מישהו נמצא פטור, הם הולכים בזה לשיטתם, ואז דו לטעם, מה יהודה, מה רוב וביטי מרב פופה. שניהם ברשות, שני אנשים ברשות, היינו ברשות הרבים, או חצר השותפים, או שבעל הבית נתן לו רשות להיות פה, או שניהם שלא ברשות, כגון שני אנשים רצים ברשות סורבים. הזיקו זה את זה, כוונה בידיים, אחד הזיק לשני, חייבים, אפילו בלי כוונה. הוזקו זה בזה. אם הבן אדם עמד ומישהו ניזק בו, פטורי. למה? כיוון ששניהם או ברשות או שלא ברשות. תאמה זה שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות. אבל מה אתם מבינים? אחד ברשות ואחד שלא ברשות. זה שנכנס ברשות, פטור. זה שנמצא פה שלא ברשות, הוא חייב, כי הוא צריך להיות החיי שגם לא יוזקו בו. אמרנו במשנה, שאם אדם הכניס את השור שלו לחצר בעל הבית בלי רשות, והשור נפל לבור של בעל הבית והבאיש את מימיו, אז הוא חייב, בעל השור חייב. אומרו ולא שרנו אלא שהבאיש בשעת נפילה, כשהוא נפל, היה עליו הרבה לכלוך, הוא קלקל את המים. אבל אם הוא הבאיש לאחר הנפילה פטור, מי טיימה הווה שור, השור הזה שמת בתוך המים, יש לו דין של בור. והמים, כיוון שזה חפץ, כל החפצים יש להם דין של כלים. ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. ואתה אמר, אני חילי שמואל דאמר כל תקלה בורו, אלא לרב דאמר עד המפקיר לי, אז כאן את הנבלה הוא לא הפקיר, מהי כלמימה? אלא איתמר אוכי איתמר. אומרו ולא שענו, אלא שהביש מגופו, היה עליו לכלוכים, וזה קלקל את המים. אבל הביש מריחו פטור, כי קלקול מריח, מהיתיים גרומה באלמה, זה לא גוף השור, וגרומה באלמה לא מחיה. המשנה המשיכה ואמרה, אם השור, אדם הכניס שור בלי רשות לחצר בעל הבית, והשור נפל לבו על האבא או הבן של בעל הבית, אז הוא צריך לשלם כופר, אם הוא הרג אותו. שאתה מראה והמי, הותם הוא, לכאורה הוא תם, או מראה במועד ליפול על בני אדם בבורות הסכינה. יחי בר כתובה, הוא כבר היה צריך להרוג אותו בפעם הראשונה. פה אתה לא יכול להגיד שהבריחו אותו מבית דין, או שהיה עדים זמים עם כיפו, או הוא נפל לתוך הבור. זה ניכר וגלוי לכולם שהשור הרג את האדם, למה לא הרגו את השור? אומר רב יוסף, מדובר דחה זה ירוקה ונפל. הוא ראה עשבים כל מיני בפי הבור. הוא רצה לאכול אותם. ולכן הוא התכופף ונפל לתוך הבור. ואז האדם נהרג. הוא לא התכוון להרוג את האדם. מקרה כזה השור לא נסכל. טוב, אז כיוון יש פה חידוש. אז כיוון שהוא ראה ירק, בעצם זה שן. שלוש פעמים עשה את זה, שן או רגל לא משלם כופר. בפעם הרביעית שהוא כבר נהיה מועד לזה, אז הוא ישלם תשלום של כופר. אבל השור לא בסקילה. שמואל אמר תירוץ אחר, רומן הרב יוסי הגלילי אמר, אתה משלם חצי כופר. ומה שאמרנו במשנה משלם כופר, הכוונה חצי כופר. הוא לאמר תירוץ שלישי. רב יוסי הגלילי אמר כרב טרפון, שרב טרפון סובר קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם. הוכן אמה, על אותו דרך, אם לפי רב טרפון משלם נזק שלם, אז כשהוא הרג, כופר שלם משלם. ולכן כשאמרנו כופר, הכוונה כופר שלם. טוב, אומרת אמר רבי שלם אלה הולה לתירוץ האחרון, שאתה רוצה לומר שזה חוצר הניזק. היינו שאדם הנהרג פה הוא בעל הבית. היינו דקטני היה אביו או בנו לתוכו. כיוון שזה אביו או בנו, זה חוצר הניזק. אלא לשמואל. מה היה הרי אביו או בנו? אפילו אחר נעמי הדין הזה. כל אדם שיהרג השור אתה משלם חצי כופר. עונה הגמרא אוכל דמילתא קטני. בדרך כלל הנורמה, מי נמצא בבור של בעל הבית? אבא או בנו. אבל אין פה חידוש דין. ואם הכניס ברשות בעל חצר חיה, ראינו במשנה מחלוקת, רבנן סוברים, שבסתומה, בן אדם שמרשה להכניס לחצר שלו משהו, מקבל שמירה. רבי אומר לו, בסתומה לא קביל עלי נטירותה. עד שהוא יקבל מפורש שמירה. התמרב אמר, הלכסה קטני קמה, ושמואל אמר, הלכתה כרבי. תורנו רבונו, כנוס שורך ושמרו, אתה תשמור אותו. במקרה כזה, הזיק, בעל השור חייב, הוא זק, בעל החצר לא ישלם לו, פטור. אבל אם הוא אמר לו, כנוס שורך ואני ישמרנו, כך אמר בעל הבית, הוא זק, בעל הבית חייב, הזיק, בעל השור פטור ובעל הבית הפסיד. הור גוף הקשי, אמר כנוס שורך ושמרו, הזיק חייב וזק פטור. מה אתה מדייק דווקא בגלל שאמר לו שומרו, שמור אותו. תמיד אמר לו שומרו וחייב בעל השור הוא פטור בעל החצר. או סתומה, הוא כן מקבל שמירה. חייב בעל חצר ופטור בעל השור, די בסתומה מקבל עלי נטירותה. זה כמו רבנן. היי מסעיף וכנוס שורך ואני ישמרנו. הוא זק חייב וזיק פטור. תמיד אמר לו אני ישמרנו שהוא קיבל עצמו שמירה. די מחייב בעל חצר ופטור בעל השור. או סתומה, חייב על השור פטור בעל חצר, ומסתומה לא מקבל עלי נטירותה. זה הסן לרבי דאמר, עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור. אז מה זה ריש רבנן וסייפי רבי? אמר רב לא זאת, תברה, מי ששנה זו, לא שנה זו. באמת ככה, ריש זה, רבונון וסייפי רבי. רוב אמר כולה רבונון, שמסתומה קיבל על עצמו שמירה. ובגלל, אי, דדנסיב ריש ששומרו, אז דרך אגב, כתבנו בסעיף, אני ישמרנו, אבל באמת גם אם הוא לא אמר אני ישמרנו, הוא גם מחויב לשמור. רב פופה אמר, כולה רבי. אז למה בריש שכתוב שהוא אומר לו שומרו? האמת היא שגם בלי זה, הוא לא קיבל על עצמו שמירה. אלא מה? וסבר לה כרב טרפון דאמר, קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם. הלכך. אם הבעל הבית אומר לו שומרו, אתה תשמור. לא מקנה למקום בחצר. אז אם השור האורח יזיק לבעל הבית, אבל הקרן מחוצר הניזק, וקרן מחוצר הניזק משלם נזק שלם. לא אמר לו שומרו, אז נכון שהוא לא קיבל עליו לשמור עליו, אבל הקנוי הקנה למקום בחצר. אז אם עכשיו השור האורח יזיק לשור של בעל הבית, אבל מחוצר השוטפים, וקרן מחוצר השוטפים אינו משלם אלא חצי נזק. עד כאן דף ממחת. Thank you.